חמש בערב, השוטר הטוב.
נגיד שזה שוטר טוב, אז זה שוטר רע, כי התבלבלנו היום. יש בכם אולי מישהו ששאל את עצמו איך נראית הפיכה צבאית? יש גרסת הסרבנות ומרד הצבא במרות הדרג האזרחי, הגרסה הקלאסית של טנקים בגשר המיתרים ואכזריות מחתרות את גבעת רם, אבל כיוון שאנחנו במלחמה והטנקים והנגמשים דרושים בעזה, יש גרסה מרוככת, בלי שעות מנוע של רכב קרבי משוריין. הגרסה האזרחית של גלנט וצהל התבטאה היום בצפצוף על חוקי הכנסת. לצורך העניין, חוק שחוקקה הכנסת לפני שנה וחלל ביטול הפסקה על צפון השומרון בחוק ההתנתקות. גלנט קבע אז שזה חל רק על חומש. מי נתן לו בכלל סמכות לצפצף על המחוקק? לא יודע. היום, אחרי שנה, הוא החליט ברוב חוסר סמכותו להכיל את החוק בין השנה גם על שטחי סנור, גנים וקדים, יישובים שניטשו ונהרסו בהתנתקות. מישהו היה עלול לחשוב שזו סיבה לתת לו שוטר טוב, אז זהו שלא. ברור למה הוא מנסה לראות קצת טוב בעיני הימין, אחרי האולטימטום לממשלה לקבל את ההצעות האמריקאיות. אבל במקביל, הוא מסכם עם אלוף פיקוד מרכז, שאומנם חוק ההתנתקות מבוטל בצפון השומרון, ומעכשיו זה לגמרי חוקי לשוט בסנור, אבל מהיום זה הוכרז שטח צבאי סגור שאסור להיכנס אליו. אתם הבנתם את זה? חוקי, אבל אסור. הזלזול הזה, הצפצוף הזה, לעשות את זה מהמקפצה של גלנט, הוא צורה של הפיכה צבאית. הכנסת חוקקה חוק וגלנט מחליט באמצעות הצבא לא לקיים אותו. במצוות מי? אדוניו האמריקאים? אני עוד לא שומע את בן. אז כיוון שהוא אנחנו לא מצליחים לשמוע אותו, אני בשמו אני אתקוף את השוטר הרע שעשיתי לגלנט. אני אגיד לכם מה שבן כספית היה אומר במקרה כזה. הוא אומר, גלנט מציל את מדינת ישראל מעצמה. הוא מונע בשעה הרגישה הזאת, הוא בוודאי מונע את הסכנה שבגלל החלת חוק ההתנתקות וניסיון של המתנחלים האזויים האלה לנסות להתנחל מחדש בגנים, קדים, סנור, שלא לומר כל גוש קטיף, העולם יכעס עלינו עוד יותר ממה שהוא כועס ממילא. אני מניח שכך בן כספית היה אומר. לפחות נדמה לי שבוויכוח הזה זה בסדר לאמץ קו מדיני שונה, בסדר גמור. אבל יש חוק, ואת החוק צריך לקיים. אם החוק לא מוצא חן בעיניך, תנסה לשנות אותו. אבל באמת אני לא מבין מצב שבו שר ביטחון נאלץ לכאורה לקיים את החוק, אבל ביד השנייה הוא מורה לאלוף פיקוד מרכז, שהוא הריבון בשטח, לא לקיים את החוק. כלומר, להכריז שטח צבאי סגור, שזה שימוש לרעה בנושא הביטחוני, כדי לא לקיים את החוק. הדבר הזה של נשיאת שם הביטחון ובשמו להכריז שטח צבאי סגור, שעד היום לא היה שטח צבאי סגור, סתם אסור היה להיכנס לשם, וכל מי שרצה יכול היה להיכנס, אבל נמנע בגלל חוק ההתנתקות שלא אוכל, השימוש הזה הוא לא טוב בעיניי. מה מצבו של בן כספית? אנחנו שומעים אותו? לא שומעים אותו? אבל גם טלפון זה שיטה טובה לנסות להעלות מישהו, פלאי הטכנולוגיה. על כל פנים, העניין הזה של חוק ההתנתקות נשמע משהו ארכאי. ההתנתקות הייתה לפני 19 שנה, עוד מעט 20 שנה, ובאמת קשה להבין מדוע מה שנקבע אז, ונקבע גם לגבי צפון השומרון, לא רק לגבי רצועת עזה.
אריה, אתה רוצה לשמוע אותי בכל זאת קצת?
עכשיו אתה תגיד מה אני אגיד לך.
אבל בקטנה. אולי אתה בכלל חיבלת פה בקו שלי, כי הלכתי לעשות שוטר טוב ללימור סונר מלך, על זה שהיא מצליחה לחבר עכשיו את חברון, הר חברון וקריית ארבע, לנגב גליל, כשמנסה המדינה לעזור להם.
נו, מה לא בסדר? הגמישות הגיאוגרפית זה הבסיס של הציונות.
אתה יודע מה? לא חשבתי על הזווית הזו. עוד דונם, עוד עז, לא חשוב איפה, ראי, כך תכניסו. כן, זה קצת הקפיץ אותי היום, כי אתה יודע, המסכנים האלה בצפון המפונים, שיש להם כבר 8-7 חודשים מחוץ לבית, וכל מה שעבר על העוטף, והמדינה סוף סוף היום אמורה להצביע על, על תוכנית ראשונה לצפון, קצת עזרה, אז מהר מהר מכניסים לזה הרי חברון, והר חברון בקריית ארבע מקבלים את כל טוב הארץ בזכות הלובי החזק של המתנחלים ויותם בשלטון כל כך הרבה שנים, מאז ומעולם. מה,
אבל הבנתי בכסף. שזה לא אותו, שזה לא אותו כסף, כלומר התקציב ש, שדיברו עליו ועדיין לא אושר לצפון זה תקציב שלהם, והמפונים בדרום זה שלהם, רק הוסיפו את זה להטבות של הנגב, לא למפונים.
אריה, בוא נתמקד בעובדות שאפשר להסכים עליהן. זה לא בנגב.
תגדיר נגב. תגדיר נגב. נגב בערבית זה מנוגב, יבש, דרום. נוג'וב זה מה שבדרום. נו, אתה יושב ב...
הבדיחה הזו שמדברת על זה שאם זה לא היה שלנו, אם הגאון הזה לא היה בעלי, גם אני הייתי צוחקת. טוב, אבל יש פה תוכנית קדושה אחרי החדשות, אני מקווה שאני אהיה גם עם פרופסור שלמה בן עמי על הצונמי המדיני, ועם יעקב המדרור, ועם הסרטון של התצפיתניות הנחטפות וכולי וכולי. אז יהיו חדשות, וארי יחזור, אני אשתדל להצטרף. חכו.
להתראות.
עכשיו 17:00 עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים, בהנחה ששומעים אותי, הם אסף נאור ושני רומנו. תודה. אחראי על השידור בני שאולסקי, ואנחנו מתכבדים לפתוח את התוכנית עם פרופסור שלמה בן עמי, לשעבר שר החוץ, שר לביטחון פנים, שגריר ישראל בספרד, וכמובן היסטוריון. שלום שלמה, וטוב לשמוע אותך.
ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
תשמע, אני זוכר שעוד בתקופה שעוד היית בפוליטיקה, אני לא זוכר אם זה היה ממש אז, זה כבר איימו עלינו בצונמי מדיני, נדמה לי אהוד ברק היה הראשון שטבע את המטבע הזו, והצד השני הגיב בסוג של זלזול, אבל אנחנו רואים שהיום שלוש מדינות די מרכזיות באירופה הכריזו על הכרה במדינה פלסטינית, יש המתנה לצווי מעצר נגד ראש ממשלה ושר ביטחון, ואני לא אמנה את כל שאר הדברים, את הסנקציות, את האמברגו, את המעמד הבינלאומי שלנו. איך אתה רואה את זה היום מבחוץ, אבל כמי שחי את המצב גם בישראל וגם במזרח התיכון כל כך הרבה שנים?
כן, תראה, אהוד ברק התבטא בעניין הזה בהקשר אחר, אני חושב שאנחנו נמצאים היום בפאזה אחרת שבאמת מפולת גורפת כמעט בכל תחום מתחומי החיים שלנו, גם ביחסי החוץ, המתח עם ארצות הברית, הבלימה של האפשרות של איזשהו הסדר עם, בעצם הבריחה מהסדר אפשרי עם ערב הסעודית, המתח עם מדינה שיש לנו את הסכם שלום עם מצרים, בתי המשפט, המצב באום, זאת אומרת, הכלכלה, חברות הרייטינג של הבינלאומיות.
דירוג
האשראי. קשה באמת לתאר מצב דומה שבו היינו אי פעם. אני לא מתייחס ביתר חומרה או דווקא לעניין הזה עם שלוש המדינות האלה, אני דווקא לא חושב שהן מדינות מובילות באירופה, המדינות המובילות באירופה לא רצו להצטרף לגל הזה, אם כן עשויות עוד לעשות את זה, הן עלולות עוד לעשות את זה, אבל זה בחלק מכל המגוון הרחב של דברים שמתרחשים ומכים בנו, בלי שאנחנו, אתה יודע, אפשר לחיות מצבים כאלה, אבל כאשר לחיות אותם, כאשר אין לך אופק, כאשר המנהיגות לא מציעה כיוון, אין
פרופסור,
שום כיוון.
פרופסור בן עמי, אתה מציע שהאופק שלנו יהיה הקמת מדינה פלסטינית, או הכרה במדינה פלסטינית, כשברור לכל שהיא תהפוך למדינת חמאס, בזמן קצר מאוד?
אני כבר לא, כבר שנים ארוכות יש לי ספקות גדולים מאוד לגבי האפשרות של הקמת מדינה פלסטינאית, לגבי אם אתה שואל אותי במשמעות הכי תיאורטית, אני רואה בזה את ה, את ההצלה של הרעיון הציוני. אני רק לא רואה שזה ישים, אני לא רואה שאפשר לבצע את הדבר הזה, ובנתונים האלה קשה בכלל לדמיין מצב שבו בין הנהר לים אפשר יהיה להקים שתי מדינות עם כל מה שזה אומר. לכן אני מאוד מאוד ספקן לגבי פתרון שתי מדינות. אני גם אפשר להיכנס לגוגל ולראות הצהרות שלי מלפני הרבה שנים, שבהם התנתקתי מהאמונה הכמעט נאיבית הזאת, שהיא אגב זאת שמקוממת אותי במיוחד בהצהרות של המדינות האלה, ספרד, אירלנד ונורווגיה, מין פטרונייזינג כזה, מין הסתכלות מלמעלה ולהגיד, לא, לא, זה הכי טוב בשבילכם, תקימו שתי מדינות שיחיו אחת לידו בשלום ובביטחון. אז אני לא כל כך קונה את הדבר הזה, אני לא כל כך מאמין באפשרות הזאת, ולכן כל מה שמתבקשת ממשלת ישראל לעשות, זה לא להודיע על הקמת מדינה פלסטינאית, אלא להתחיל איזשהו תהליך מדיני, אני משוכנע, שאפשר היה למצוא נוסחה. הממשלה הזאת משתקת את ראש הממשלה במידת הזאת, שלא מאפשרת לו אפילו לעשות מהלך טקטי. בוא נספר לך,
אתה מדבר על נוסחה של כאילו, לא באמת בשביל להקים מדינה, רק בשביל לדבר.
לא,
מה אתה רוצה לספר לנו?
שיחות מדיניות על פתרון שנמצא, שצריך יהיה למצוא אותו. בסוף זה יכול להסתיים באיזשהו הסדר גב אל גב של התנתקות אל עבר גושי ההתנחלויות. אני לא יכול להגיד לך איך הדבר הזה יכול להסתיים, אבל תן לי להגיד לך אנקדוטה מהחיים האמיתיים. אני שאלתי את מי שנסע ונתן בשם אבו מאזן עם בנימין נתניהו ב-2014. אני שאלתי אותו, בתקופת קרי, ג'ון קרי. ואני שאלתי אותו, איך אתה מסביר שנתניהו אז הסכים לגבולות 67? התשובה שלו הייתה שהוא ידע שמשהו יסכים לו, בסוף אבס לא יסכים. זה אומר לי הנושא ונותן בשמו של אבס. מהלך אפילו טקטי כזה, הממשלה הזאת לא מאפשרת לראש הממשלה כדי שנצא מהמלכודת האסטרטגית הנוראית שבה אנחנו מצויים.
אני רוצה פרופסור בנעמי,
למה אתה הולך בדיוק עם ממשלה כזאת?
אני רוצה לרדת רגע לתוך הרזולוציה שהרגע הזכרת, כי אני מכיר את הנוסחה שהגיעה לארצות הברית עם הסעודים, ולא מדובר בה על הקמת מדינה פלסטינית, היא הכי מורפלת שאפשר לעלות על הדעת, זה על סוג של איזשהו אופק של מסע ומתן, משהו כזה שנתניהו עשה, כמו שאתה יודע, יותר טוב מאיתנו, דברים הרבה יותר מרחיקי לכת, והעובדה היא שהוא מוותר, ואתה מכיר את האיש, ואתה יודע כמה הוא חלם על סעודיה, ועל השלמת מעגל השלום, הוא מוותר על זה, היא פשוט בעיניי לפחות בלתי נתפסת. אתה חושב שאת כל זה אפשר להפיל על זה, שהוא מפחד מבן גביר וסמוטריץ'?
זה כנראה זה, זה קדושת ה-64, זה דבר שלא, אי אפשר בכלל להעלות אותו על הדעת. הגורל האישי של ראש הממשלה, הקריירה הפוליטית שלו, הדבר הזה עומד במרכז העניין, ושום דבר לא מזיז אותו מזה.
מה שאני מבין מזה, זה שאם היו לנתניהו שותפים בחלק השני של המפה, שהיום הוא באופוזיציה, הוא היה מוותר בקלות על סמוטריץ' ובן גביר. אז אולי דווקא החבר'ה באופוזיציה מונעים את השלום הנחשף הזה.
תראה, זה יכול להיות. תראה, אני טוען שאחת הבעיות שאני מאתר בבנימין נתניהו בתור מנהיג לעם הזה, זה שבדרך כלל אתה מצפה ממנהיגים לבנות קואליציות שיאפשרו להם לממש את החזון שלהם. ונתניהו כל הזמן מגדיר את החזון על פי הקואליציה שהוא בונה.
טוב, לא הייתה לו הרבה ברירה בפעם האחרונה, אחרים לא רצו לשבת איתו.
בין היתר משום שהוא מצוי בבעיה שהפתרון לה נמצא אצלו. אתה צריך להחליט אם אחרי מה שחוללת, אם אחרי הכשלים שהיו, אתה מסוגל לשים את האינטרסים של המדינה מעל האינטרסים שלך. למשל, היית יכול למנוע, אולי יכולת למנוע את ההתנהלות הזאת של בית הדין בהאג, אילו היית מוכן מראש לקבל אחריות על מה שקרה, ולבקש הקמת ועדת חקירה ממלכתית. זה היה יכול להיות אחד הפתרונות, אבל חס ושלום שמשהו ייפגם ב, 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 בשמירה הפנאטית הזאת שלו, על הקואליציה שלו, על, ה, על, ה, על המעמד שלו, שחס ושלום לא יהיה בגלל של האחריות מוטל עליו. זה לא מנהיג לאומה, זה מנהיג לאינטרס אישי.
אני חייב לחלוק פה על מה שמראה פרופסור בן עמי ברמה עובדתית. קודם כל, בני גנץ הקים עם נתניהו ממשלת חלופין ונבגד מיד לאחר מכן. שנית, בני גנץ נכנס גם עכשיו לממשלת נתניהו ומוכן להישאר בה בדיוק עם עיקרו הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. שלישית, גם יאיר לפיד הצהיר שהוא מוכן להצטרף בשבעה באוקטובר, ובלבד שזה יהיה במקום בן גביר וסמוטריץ' וגם ליברמן. הבעיה היא לא שלא רוצים לשבת עם נתניהו, הבעיה היא נתניהו. ואני שואל אותך, פרופסור בן עמי, כאיש העולם, אתה יודע, האדם שגם מכיר למשל את ספרד ואת אירופה, האם ממבט מקרו, ההיסטוריונים של העתיד יקבעו ש-2024 הייתה השנה שבה ישראל התחילה את הגלישה למעמד של מדינה מצורעת?
תראה, זה לא בלתי הפיך. אני חושב שלעיתים קרובות, להוצאה מהמשוואה הפוליטית של דמות מסוימת, ובמקרה הזה נתניהו, אי אפשר למסמס את העניין הזה, חבל להעמיד פנים. הוצאת נתניהו מהמשוואה הפוליטית היא תחילת התיקון של ישראל. האיש הזה התביע בחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית מעשה שחיתות פוליטית, מוצרית, ערכית, שהמדינה הזאת לא ידעה כמותם.
ואתה חושב שזה מה שחשוב לספרדים ולנורווגים?
זהו, הספרדים הם לא חשובים כרגע. אני לא מדברים הרי על ההכרה שלהם במדינה הפלסטינאית. ההכרה שלהם במדינה הפלסטינאית היא לא בגלל ההתנהלות של נתניהו, היא בגלל שהגענו למלחמה כזאת, שאנחנו לא רואים את המחזות, העולם כן רואה אותם, ובאמת צהל מסתבר לא יודע להילחם בשטח בנוי, אני לא מלין עליו, כי באמת פטריוס אמר לפני, דיוויד פטריוס אמר לפני כמה ימים, שעזה היא פלוג'ה, מוסול ועוד איזשהו מקום אחר בעיראק ביחד. כך שזה לא, אני לא מלין על צהל, אבל העובדה היא שצהל לא הצליח להילחם ברצועת עזה מבלי לחולל את הכמות האדירה הזאת של נפגעים. הכמות האדירה הזאת של נפגעים היא זאת שתקעה אותנו במלכודת אסטרטגית.
והעובדה שזה לוקח הרבה זמן, יכול להיות שאם הניצחון היה בתוך חודש, אז העולם היה מבליג גם על כמות נפגעים גדולה יותר.
יכול להיות. אנחנו מתברברים כבר 8 חודשים. כואב להגיד את זה כשבנינו ונכדינו נמצאים בשדה הקרב הזה ונופלים. אבל זה נראה גם כמלחמה שהוא לא בדיוק עם תוחלת כלשהי, ולכן העולם אומר, כן, אוקיי, פתרון שתי המדינות, זה כלי אטיטיוד, זה קלישאה, הם לא יודעים מה זה אומר בכלל, אין להם מושג ירוק למה זה פתרון שתי המדינות. הם לא ישבו עם ערפאת את השעות הארוכות שאנחנו ישבנו.
פרופסור בן עמי, כן, אני זוכר טוב את השנה, את התקופה ההיא. שאלה אחרונה, אתה מדבר על זה שחייבים החלפת מנהיגות, אתה מזהה מה מישהו שיכול להחליף אותו, שהמחנה הנגדי, ואני לא מדבר על השמאל שבעצם כבר לא קיים, אלא על המחנה שאינו נתניהו, שלא מצליח כבר כל כך הרבה שנים לייצר אלטרנטיבה, שתהיה גם ראויה, אבל גם מספיק חזקה ומתוחכמת פוליטית, לעשות את זה.
תראה, אנשים יכולים במהלך הקריירה הפוליטית שלהם להשתנות. יש הבדל גדול בין יצחק רבין של הממשלה הראשונה שלו לבין יצחק רבין של הממשלה השנייה שלו. ולכן אני חושב שאנשים כמו גנץ ואייזנקוט חייבים להפסיק להתנהג כמו רמטכ"לים, שמסתכלים על הדרג המדיני מלמטה למעלה. הם דרג מדיני, ונוסף לזה הם גם אמורים להיות אנשי ציבור, פוליטיקאים, והם חפים מהבנה של המקצוע הזה, והם חייבים להיכנס אל תוכו. אחרי כמה שנים שהם כבר במערכת הפוליטית, בעיקר גנץ. כרגע זה מה שיש, ואני חושב שמשהו חייב להשתנות בהתנהלות שלהם. הם לא הדרג המקצועי, הם דרג מדיני-פוליטי, והם מתנהגים כאילו הם דרג מקצועי.
פרופסור שלמה בן עמית, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזו.
תודה רבה, תודה רבה.
הרגע נגיד שלום וערב טוב לאלוף המילואים יעקב עמידרור, היום חוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, אבל בעבר גם איש מודיעין וגם ראש המטה לביטחון לאומי. שלום.
ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
שמע, אז אחרי השבעה באוקטובר הרצחני מבחינה ביטחונית, מסתמן פה סוג של שבעה באוקטובר מדיני, כמובן להבדיל, פה לא הורגים אותנו, אבל סתם מכפישים, מבודדים, מנתקים, הופכים אותנו לנצורים, אולי למצוראים. מה אתה יכול להגיד לנו על זה?
אני רוצה להגיד על זה שזה מצב מאוד לא נעים, אבל אני מציע לא להתרגש ממנו. להחלטות בית הדין הבינלאומי אין שום משמעות אמיתית במדינות שהחליטו שהם לא לוקחות אותו ברצינות. זה למקומות האחרים, חלק מהאנשים לא יוכלו לנסוע. ההתפתחות שאולי יותר מדאיגה לטווח ארוך, זה שמדינות מסוימות החליטו להכיר במדינה הפלסטינית, זה גישה מאוד, נקרא לה מוזרה, מין הכרת תודה לחמאס על מעשיו, אבל נצטרך לחיות להתרגל עם זה, גם לזה בו בטווח קצר לפחות, אין משמעות מעשית, ואני נותן משקל הרבה יותר גדול למעמדה של מדינת ישראל, בהקשר של האם מדינת ישראל תהיה חזקה מספיק, ונחושה מספיק להביא לכך שאת המלחמה הזאת נסיים, שצמרת החמאס הרוגה, והחמאס לא מהווה יותר איום צבאי על מדינת ישראל ברצועת עזה, גם אם שערו בו כמה אלפי, חברי חמאס שיחזיקו את הקלצ'ניקוב שלהם, את ה-RPG שלהם, אבל לא תהיה שם שום מערכת חמאסית מתפקדת מבחינה צבאית.
בעיניי זה עוד מסכים
כמה דברים האחרים.
בוודאי מסכים שלנצח את החמאס זה תנאי הכרחי. שאלה אם הוא מספיק. ב-88 יאסר ערפאת הכריז על הקמת המדינה הפלסטינית, וכשאנחנו חתמנו את הסכמי אוסלו איתו, אז האם לא היה בכך סוג של הכרה, בכך שהארגון שהכריז על עצמו מדינה חותם איתנו הסכם?
לא, אין ספק שהסכם אוסלו קידם מדינית הרבה מאוד את ארגון אש"ף, ובכל זאת לא יצר מדינה פלסטינית עצמאית, אף על פי שערפאת זה החלומו הגדול לחזור פה לאזור, ומתוך האזור להביא להקמת מדינה פלסטינית עצמאית. אני לא חושב שהמערכת היחסים בינינו לבין אש"ף, כל עוד היא מתנהלת כמו שהיא מתנהלת, קרי ברור שאנחנו שולטים במרחב, והוא נותן שירותים אזרחיים, מקדמת את הפלסטינים לאזור מדינה פלסטינית. מה שמקדם אותם יותר לעבר מדינה, זה העובדה שמדינות רבות בעולם, רוב מדינות העולם בערך אגב, חושבות שאנחנו לא צריכים להיות ביהודה ושומרון. וחלקן הגדול, אם לא עוד פעם רובן, חושב שהפתרון היחיד לאזור מבחינת המאבק בינינו לבין הפלסטינים, הוא מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות כאלה ואחרים. רוב המדינות יגידו לך, זה עניין למשא ומתן ביניכם לבין הפלסטינים, זה צריך להיות על בסיס קווי 67, אבל זה דבר שהוא נכון מ-67 ואילך.
מצד שני, המודיעין האמריקאי פרסם, זה פרסום פוליטיקו, אבל זה פרסום של המודיעין האמריקאי אתמול או היום, שישראל נמצאת בסוג של תבוסה עצמית, כי אין לה תוכנית בעזה, והוא נתן מספרים. 65% מהמנהרות של חמאס פעילות, וחיסלנו, גם שם יש מספרים, רק זה לא מולי, איקס אלפי לוחמי חמאס, רק שהרוב עדיין לא חוסלו, ושמאז השבעה באוקטובר הם עוד הצליחו לגייס כמה אלפים חדשים, במקום, בקיצור, יש לנו פה אירוע של 20 שנה, כמו בדיוק כמו
אני מסיים.
כמו חומת מגן, והשאלה היא אם לא, אם הדרישה הזו עכשיו לגמור תכף ומיד שחמאס לא יהיה איום, היא לא קצת ילדותית.
אז ככה, קודם כל המילה מיד לא נשמעה על ידי, ואני לא אשמעת יותר מעולם, אני לא מאמין לא במשיח עכשיו, ולא בשלום עכשיו, ולא בשום פתרון שהוא מעכשיו לעכשיו. אלא אם כן יש לך אופניים ואתה רוצה להעביר אותה מצד אחד של המחסן לצד השני, זה אפשר לעשות מעכשיו לעכשיו. כל שאר הדברים בעולם האמיתי לוקחים זמן. כמה זמן? ללקות את יהודה ושומרון אחרי המבצע הגדול ב-2002, לקח לנו 4 שנים. מהרגע שהמבצע נגמר, עד שירדנו ל-90% מכלל ההרוגים שהיה לנו לפני המבצע, התחלנו את המבצע עם 122 לחודש, זה בערך 1,500 בשנה, הכל תוצאה ישירה של הסכמי אוסלו, וגמרנו אחרי 4 שנים עם 15 הרוגים לשנה, זה אומר 1%. לקח לנו 4 שנים לנקות השטח, 4 שנים. שום דבר הוא לא מיד, 1. 2, אמריקאים, סליחה לביטוי, מבלבלים את המוח. מנהרה שלא זורם אליה חמצן, לא חשוב שישנה, אי אפשר לחיות בה. לא צריך להרוס את כל המנהרות, צריך לדאוג שלאף קילומטר שלהם לא יגיע אוויר, ואז ממילא בן אדם לא יכול לחיות במנהרה יותר מ-36 שעות, כי ה-CO2 צונח למטה, הוא פשוט מת. לא חשוב כמה פירים יהיו, ה-CO2 יותר כבד מהאוויר, אז הוא צונח למטה. ולכן זה לא חשוב כמה קילומטר מנהרות הרסנו, אלא אם מנענו מהמערכת של הזרמת אוויר לתוך המנהרות, לזרום לתוך המנהרות. זה שיהיו שם מנהרות, ויהיו שם אנשים ברמה של עכברים, זה חסר משמעות לחלוטין. ואת זה אנחנו יודעים לעשות, ובסוף השנה הקרובה, וגם זה יהיה המצב, דרך אגב זה נמצא היום ברוב שטחי המנהרות, לא כולן, כי לא לכולם הגענו. לגבי מספר ההרוגים, מעולם צהל לא התכוון, לא נאמר לו, והוא לא אמר שהוא יהרוג את כל מי שמשלם מס לחמאס, כל מי שחבר בחמאס, כל מי שיש לו כרטיס ביקור של החמאס. מה שנאמר לצהל, וזה צהל יודע לעשות, זה להרוס את האיום הצבאי של החמאס. נשארו שם 10,000, 20,000 אנשי חמאס עם קלצ'ניקובים ו-RPG. אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה להם פיקוד מרח ושליטה, שכל מי שנהיה
שם... לעשות מה שאנחנו עושים גם היום ביהודה ושומרון, לזה אתה מתכוון, כל הזמן.
נכון, המטרה שלנו בסוף לכך שעזה תהיה שטח A גדול. אין לנו יומרה מעבר לזה. המצב יהיה יותר טוב משטחי A, משום שהם יהיו מעבר לגדר, כי כל הרוחב של רצועת עזה הוא 10 קילומטר, ולכן לא צריך להקים שם יישובים בשביל שיהיה נקודות מוקד לצהל, שיהיה עוגנים שצהל יכול לפעול מהם, הוא יכול לפעול תמיד מעבר לגדר, כי הרוחב המקסימלי הוא 12 קילומטר בדרום, ובצפון זה אפילו יותר צר, משהו כמו 7 קילומטר. ולכן אין לנו בעיה בעזה מהבחינה הזאת, ואז הם יישארו מעבר לגדר, צריך לעשות פרימטר לאורך הגדר, עובדים על זה, זה no man's land, ממוקש, שאף אחד לא יכול להיכנס אליו, ואז אנחנו נחוש את האיום שיהיה מעזה בצורה אחרת לגמרי, וכמובן ליצור מצב שבו אין שם מפעלים שמייצרים נשק, התחלנו בזה, אנחנו צריכים לגמור את זה, לנתק אותם מציר של הדלפי כדי שההברכה תופסק, אני לא יודע כמה מנהרות כבר מצאו שם, אבל כל אלה דברים מדידים שאפשר להשיג אותם, לא מיד, זה ייקח מסיום המלחמה מהמבצע הגדול ברפיח, בסדר גודל של שנה.
אם אנחנו מחפשים פתרון לממשל עצמי כלשהו בעזה, היו ידיעות שצהל מתכוון להתחיל בפיילוט בצפון הרצועה, עם מי? מי האנשים שלהם יעבירו למשל מסעיות
מזון? העיסוק ביום שאחרי הוא בעיניי ממש חסר תועלת היום, לעת כזאת. למה? משתי סיבות. אחת, ברגע שאתה תקבע מי אתה רוצה שם, יש לך שותף למלחמה בעזה. כי אם אתה פה, קרדיטה קובע שאני אהיה אחראי בעזה, אני מאותו רגע פונה לך ואומר לך, אל תעשה את זה, תעשה את זה, יש לי אחריות טוב שאני אכנס. אני ממש לא רוצה להגיד את מי אני רוצה, כי מאותו רגע יש לי שותף, לא רוצה שותפים במלחמה בעזה, גם ככה היא מורכבת. בינינו, לבין החמאס, לבין החטופים, לבין האמריקאים, לבין מדינות ערב, לבין מצרים, גם ככה זה מורכב. והדבר השני, למה אני חושב שזה מוקדם מדי? כי כל מי שאנחנו חולמים שייכנס לשטח, או יהיה בשטח, או ייקח אחריות על השטח, יעשה את זה רק אם החמאס יהיה באמת נמוך מאוד במדד האיום הצבאי שלו. כי כי כל עוד החמאס יהיה חזק ויאיים על כל מי שנכנס לשטח, מי ירצה לקחת אחריות? ולכן הסיכוי היחיד שנמצא מישהו, שאני לא יודע להגיד לך מי זה, האם זה יהיה מתוך השטח, האם זה מחוץ לשטח, אז מי שזה לא יהיה, צריך לא לפחד מהחמאס, ושלא לפחד מהחמאס צריך ליצור מצב שהחמאס הרבה הרבה פחות מפחיד מאשר הוא היום, והוויכוח הזה יכול להתמשך, אני צריך להיות גורם מקומי, אני צריך להיות אשף, האם זה צריך להיות מישהו ערבי, האם זה צריך להיות צירוף של ערבים ואמריקאים, אני לא יודע מה. הדבר היחיד שאנחנו צריכים להגיד לו, ועליו אנחנו צריכים לעמוד, זה שזה לא יהיה שום ארגון טרור. אני באופן אישי חושב שגם לא נכון שישראל תיקח את זה על עצמה. כי אנשים לא מבינים מה זה ממשל צבאי במקום שיש בו 2 מיליון איש שצריך להכיל אותם, לתת להם מים, לתת להם בית ספר, צריך לתת להם שיטור, צריך לתת להם חינוך, צריך לתת להם בריאות.
אין לנו לא את הכסף ולא את החיילים.
וצריך לבנות את עזה, עזה היא ארוסה במידה רבה. לכן, לעניות דעתי, האנשים שיבינו מה המשמעות המעשית של הדבר הזה, לא נכון שמדינת ישראל תיקח את זה על עצמה, אם כי זה נוח מבחינה ביטחונית.
יעקב עמידרור, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה רבה גם לכם ויום טוב.
יום טוב.
אלי אלבג, שלום.
ערב טוב לך.
אבא של לירי אלבג, תצפיתנית בשבי חמאס, וסרטון שנמשך משהו כמו 3 דקות ו-10 שניות, מחטיפת, מאירוע חטיפת התצפיתניות, התפרסם היום ממש ב6 בערב, בהחלטה שלכם, המשפחות. תסביר לנו את ההחלטה, אלי.
קודם כל אני רוצה להגיד שזה סרטון מצונזר מאוד, עדים מאוד,
נכון.
שהנפש יכולה לראות. יש סרטון שהנפש לא יכולה להכיל אותה ולראות אותה. מגבוד החיילות הנרצחות והחייל ועוד כאלה דברים אחרים. אז אני רוצה גם לומר ולהרגיע את המשפחות של החיילות שנרצחו, שאין שום ראייה למשהו שמופיע בסרטון.
וכל המשפחות של הבנות שמופיעות בו הסכימו שהסרטון הזה במתכונת הזאת ישודר היום?
כן. כל המשפחות, זה 5 תצפיתניות, ההורים של 5 תצפיתניות. אני רק רוצה לציין שיש 3 אמהות שלא מוכנות גם לראות את הסרטון הזה. אבל מה? היו מוכנות שהמדינה, שהעם, שיראו את הסרטון הזה. כן.
למי שלא יודע, אלי, זה סרטון שבעצם נלקח ונתפס מהמצלמות גוף של של הברברים, של הנוחבות, והמקור שלו 13 דקות, ואני שואל את עצמי, בעצם אני שואל כי אני לא יודע, אתה ראית את הגלם, את ה-13 דקות?
לא, לא נתנו לי לראות אותו, למרות שביקשתי, אולי תהיה בריא, תעזוב אותך מזה. יותר טוב שאת הסרטון הזה קודם כל תראה, ואחרי זה נדבר.
ממה ששמעתי, אני לא ראיתי אותו, את הסרטון גם, אבל שמעתי שזה הכי מזעזע עבר, ובאמת, כאילו אי אפשר לעמוד בזה בכלל.
לא, לא, במיוחד שאת רואה את הילדה שלך, חסרת אונים, עם 20 מחבלים עליה, עם נשקים, מה אני אגיד לך, צועקים, צעקות, יריות, לא נעים. לא נעים, ואני, אתה יודע, אני רוצה שאנשים יראו את הסרטון ויחשבו שאם זה היה ילד שלהם, מה היו עושים? מה אני יכול לעשות בצורה הבאה?
העיתוי של השידור, יש לו משמעות דווקא היום בגלל ישיבת קבינט או בגלל משהו אחר?
כן, את העיתוי הזה החלטנו להוציא אותו היום, לאחר שקודם כל חודש וחצי התלבטנו אם להוציא אותו. וכל יום שעבר בחודש וחצי הזה, גם היה לנו בקשה למיצה לקבל את זה, וקיבלנו את הסרטון הזה לפני שבוע, אבל היה לנו התלבטות בין המשפחות להוציא, לא להוציא, לחשוף, לא לחשוף, כי בסוף זה לא משהו קל. זה לא משהו ש... אבל החלטנו שצריך כן לשתף, כן להראות את זה למדינה, להעיר את הקבינט של הקבינט יבין קצת שאין גרירת רגליים, אסור גרירת רגליים, וצריך להתחיל לקחת החלטות כואבות וקשות. ואתם יודעים, אני רוצה לספר איזה משהו קטן. אני אתמול בלילה ככה, ישבתי עם עצמי בלילה ככה, מנסה לישון, להירדם. ואני חושב, גלעד שליט לקח לו 5 שנים וזה היה בן אדם אחד. מה קורה עם 128 חטופים? כמה זמן זה הולך לקחת?
אולי כי המדינה מתחרטת על מה שהיה בעסקת שליט, על המחירים שנאלצנו לשלם אז.
תראה, יכול להיות, אבל אם היו עושים את זה מהר יותר, אז הכמות הייתה קטנה יותר. אולי נזכיר לכם שבהתחלה, בעסקה של גלעד שליט, דובר על 300, אבל ישראל התעקשה, שילמה ב-1027. אצל רון ארד לא רצו לשלם 5 מיליון דולר, אז הוא נעלם לנו, העלימו כן. אותו. אז אתם רוצים שנמשיך לדבר ונמשיך להגיד, רגע, ככל שהזמן עובר המחיר רק יעלה, הוא לא ירד. לא ירד, מה לעשות? בסוף מחזיקים את היעלומים, את הילדים שלנו, את החטופים שלנו, הם יודעים שיש להם ערך, ומחזיקים אותם, ועכשיו בוא, אתה רוצה להילחם? תהרוג לו 1,000, תהרוג לו 2,000, תהרוג לו 100,000, זה מעניין אותו.
ואתה בעד עסקה חלקית, כלומר, להחזיר את הבנות ושהחיילים יישארו בינתיים בשבי?
אני בעד עסקה שתתחיל להניע לעסקה כוללת. כל עסקה שתהיה, אני בעד. גם כששחררו את הילדים, את התינוקות ואת הנשים, וידעתי שלירי לא בבת שלי לא בזה, בירכתי ואני אמשיך לברך. שיעשו עסקה וישחררו כמה בק. שיותר.
אלי, תודה ובהצלחה.
תודה רבה.
תודה לכם.
נצא לפרסומות.
פרסומות. שלום לאלוף המילואים אליעזר שקדי, לשעבר מפקד חיל האוויר.
ערב טוב.
ערב טוב גם לכם.
אנחנו מייחדים את השיחה הזו לנושא גיוס החרדים, ואתה בקי בזה מאוד, גם כי הכנסת עוד בתקופתך בחיל האוויר כל מיני פרויקטים כאלה לחיל, וגם כי הגשת שורה של המלצות כחלק מתוכנית גיוס חרדים לשר הביטחון. אתה אופטימי בהקשר הזה? הרי עושה רושם שבצד השני אין לנו פרטנר, או שכן?
אני אופטימי.
תסביר.
אני מאמין. אני אתן לכם ככה כמה מילים כלליות, ואני גם אסביר למה. תראו, בדצמבר 23, בתחילת המלחמה, חודשיים ומשהו אחרי תחילת המלחמה, ביקש ממני שר הביטחון לעשות, להקים צוות לגיוס תכליתי של חרדים. זה רחוק מאוד מלהיות מובן מאליו בכזה מצב, ואני החלטתי שאני אעשה את זה בשלושה תנאים, אחד שאני אעשה את זה בהתנדבות, כי אני מאמין גדול שזה מאוד מאוד חשוב, ושזה יהיה ברור, דבר שני זה צריך להיות על דעת גם שר הביטחון, גם הרמטכ"ל וגם מנכ"ל משרד הביטחון שזה יהיה קוהרנטי, והדבר הכי חשוב, החלטתי שאנחנו לא נעסוק לא בחוק הגיוס, ולא נדבר עם אף פוליטיקאי, אלא נעשה את כל מה שאפשר כדי שזה יקרה אם יש חוק, או אם אין חוק. אני חושב שהוא פנה אליי כי הוא זכר את פרויקט שחר כחול, שזה גייסנו חרדים לחיל האוויר בשנת 2006-2007, והפרויקט יש הסכמה כללית שהוא היה מאוד מוצלח גם בחיל האוויר, גם לצבא ובמיוחד גם לחרדים.
ואלה שהיו השותפים שלך בחברה החרדית לשחר כחול ממשיכים לעזור גם עכשיו?
כן, אני לצוות, הקמתי את הצוות שיש בו אנשי צבא מאוד רציניים מעולם האקה, תומקה, יועץ משפטי, יועץ כלכלי וארגוני, והחבר'ה שעשו את פרויקט שחר כחול שיש להם זכויות רבות בגן עדן, הרב רייבד ואבישי, הם חושב שיש להם ניסיון אדיר, ואני חושב שזה היה מאוד חשוב. תראו, אני עכשיו מגיע לשאלה שלך, בן. אני התרשמתי, אני רוצה לדבר על צורך מבצעי ושעת רצון. דרך שתי זוויות, דרך זווית צבאית ודרך זווית חרדי. דבר שריגש אותי במיוחד, נפגשתי עם הרמטכ"ל, עם סגן הרמטכ"ל וכמעט עם כל האלופים. היה אמירה מאוד 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 רצינית וממוקדת שיש צורך מבצעי אמיתי. והדבר הממש מעניין היה שיש הייתה שעת רצון, אמרו לי, כל מה שאתה רוצה. אנחנו באמת רוצים, אנחנו מוכנים, אנחנו מבינים שזה מאוד משמעותי לצבא, אנחנו מבינים שזה גם מאוד משמעותי למדינה שלנו ולעם שלנו. זה אני אומר לכם, כי לפני 18 שנה זה היה רחוק מאוד מהמצב הזה. והדבר השני זה שעת הרצון אצל החרדים. אני חושב שיש שינוי עמוק בגישה. יצא לי לדבר, כמו שאתם יכולים להבין, אני מכיר את העולם הזה היום לפני ולפנים, וגם בצוות, היה לנו את רב רייבט שהוא גם יכול להעיד על הדבר הזה, והוא מעיד כל פעם על השינויים בגישה. יש שינוי בגישה. וזה מאוד, אני אומר לכם, אני התרגשתי לשמוע את זה. ויצא לי לשמוע דברים כאלה במשך ה-18 שנה האחרונות כל הזמן.
ואנחנו לא יודעים על זה, כי הפוליטיקאים והרבנים שמדברים מתכחשים לשינוי הזה?
אני חושב שמה שאמרתי לכם הוא מדויק, אני מאמין בו בכל ליבי, ואני גם מרגיש אותו באמת. אני חושב שמי שמצוי בדברים, דרך נתיב, לא דרך הנתיב של ההכרזות, אלא דרך הנתיב של מה שקורה בשטח, אתם יודעים מה, בוא ניקח אפילו את הדבר הכי סימבולי, נראה מוזר. התקופה הזאת היא התקופה הכי קשה בהקשרים של החוק, של הצבא, של הפוליטיקה, של המשפט וכו'. הגיוס הכי גדול של חרדים בשנים האחרונות היה במאי השנה, גם ללחימה וגם לתומכי לחימה. זאת אומרת, אם עכשיו שתראה לי איזה משהו סימבולי, אני חושב שזה קשור לחלק מהדברים שאנחנו כל הזמן עושים, אבל בסימבוליקה. אבל אני רוצה להדגיש בפניכם דבר אחד, שבעיניי רוב האנשים לא מודעים אליו ולא מכירים אותו. חוקר מאוד רציני מהמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, איש באמת רציני, עשה מחקר מנהלי שמבוסס על הצלבה של כל מיני נתונים בשנת 2019, בנוגע לגילאים 25-34, כשגיל הפטור היה 24. והמספרים הם כאלה. 13% לא לומדים ולא עובדים. 39% רק עובדים, 19% לומדים ועובדים, ו-29% רק לומדים. אלה למעשה תורתם ואומנותם המלאה, מה זה רק לומדים? הם לומדים 3 סדרים ביום, מ-9 בבוקר עד 1, מ-3 עד 7 ומ-8 בערב עד 11 בלילה. ואנחנו, אני באמת, אני מגיע ממקום שאני מכבד ומעריך את ערכי הליבה של העולם התורה, ואנחנו לא מדברים על תורתם ומנותם, אבל תשימו לב ש...
זה רק 30%.
במספרים עצמם, אתה רואה שיש פה פוטנציאל אדיר, וכל מי שלא תורתו ומנותו, צריך להיכנס לנתיב של צבא ומערכת הביטחון, ולכל אחד מהם אנחנו גם נמצא מעטפת הולמת לאורח חייו.
ואתה אומר שלא צריך לחכות לאיזה אחד מגדולי הדור, גדולי הרבנים, האוטוריטה, שייתן את ברכתו לעניין, אלא הלחץ מלמטה יעשה את שלו?
אני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים, אני יודע מה, אני רוצה לצטט לכם משהו, שבעיניי הוא היה, הוא היה מדהים. אתם כולנו מכירים את בן גוריון, ומה שהוא כתב ליגאל ידין בנוגע ל... לגיוס, שהוא כתב שהוא שחררתי בחורי ישיבה מחובת שירות הסביר, שחרור זה חל אך ורק על בחורי ישיבה העוסקים בפועל בלימוד תורה בישיבות, כל עוד הם עוסקים בלימוד תורה בישיבות, בן גוריון לידין ב-51. אבל הדבר באמת שבעיניי היה מאוד בהבנה של המיקוד זה הרב שח. הרב שח כתב את הדבר הזה: הזכות שניתנה לבן ישיבה ליהנות מתחילת כיוסו בצבא היא אך ורק בתנאי שתהיה תורתו אומנותו, ולא יעסוק בשום עיסוק חומרי, הן בזמני הישיבה והן מחוץ להן. כל גדולי ישראל סמכו ידיהם על תקנה זו וראו בתנאי בעל יעבור, וההמשך עוד יותר קיצוני. כדי לאשר ולחזק זאת, הננו פונים בקריאה גדולה לראשי הישיבות, מבקשים הקפדה יתרה שחס וחלילה לא תצא תקלה מתחת ידם, ורק תלמידים שתורתם אומנותם כנל יאושרו על ידי על ידם בקשר לתחיית גיוסם, הם ולא אלה שאין אתרה זו הולמתם. זאת אומרת, אני חושב, ומההיכרות שלי עם העולם החרדי, יש באמת רצון מאוד עמוק בנוגע לתורתם אומנותם. אבל תשימו לב שיש קבוצה אדירה, באמת גדולה, שהם לא, ואני חושב שזה הנקודה שאנחנו עשינו, ואנחנו יצאנו לדרך, אנחנו יצאנו לדרך דרך הנתיב של שיח מחבד.
והלוואי שתצליח, הלוואי שתצליחו.
אלוף שקדי, היינו יכולים לדבר עוד ארוכות, אבל נגמרה לנו התוכנית. אנחנו מודים לך גם על היוזמה וגם על השיחה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם. אי אפשר להפריז בחשיבות העניין, ואנחנו נעשה כל שזה יצליח.
חד משמעית.
ביי.
טוב, סיימנו גם את התוכנית הזו, אורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחרי לשידור בני שאולסקי, אורחי הדיגיטל, עידו טבת, רעות מוציא ארגון ואליעזר בן יהודה.
כל זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. חזרנו רק כדי להגיד שלום ולהבטיח לכם שאחרינו ספורט עם רון קופמן וצביק השרף, בן ואני נחזור אליכם ביום ראשון, שיהיה לכולנו שלום.